שעה ושבע, איזה מישהו שכתב ממש כאילו על, בערב שבועות, כאילו רות מסתובבת בשדות בית לחם, סיפור כזה, ושהם אומרים רות סוף, והיא אומרת להם, כאילו, והיא פתאום מפוגשת להם, והיא אומרת להם, למה סוף? רק הגעתי. וזה היה, אבל זה היה, מה זה, זה היה יפה, והיא לא מבינה אותם, והם חושבים שהיא ערבייה, והם לא מבינים אותה, אבל כאילו את מבינה, אני אומרת את זה ואני מתרגשת, כי זה לא רק סיפור, זה ממש מלמד אותנו על איפה עם ישראל נמצא היום. שחיילים הולכים בעזה ומחפשים את רחל אימנו, כי הם זוכרים את הסיפורים מצוק איתן ומהמלחמות, ומה היה לפני צוק איתן? שכחתי. בעופרת יצוקה, כן. שממש ראו אותה בעיניים, והרב אליהו אמר להם, ברור שהיא שם, היא שומרת עליכם. והם הולכים בעזה והם מחפשים אותה. ואני חושבת שהכמיהה הפנימית הזאת זה בדיוק מה שאת מחפשת, ליטל, שזה יבוא, כאילו שזה מה שדיברנו קצת על הירושלים של מעלה וירושלים של מטה, זה היה באחת הפסקאות הקודמות, נראה לי בפסקה ד', שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא תיפתח ירושלים של מעלה עד שלא, היא כבר מוכנה, כאילו ירושלים של מעלה מוכנה, הקדוש ברוך הוא מחכה להוריד אותם לכאן, נכון? אברהם פריד שר, בית המקדש ירד בנוי מאש, זה לא, הוא לא מציא את זה, זה מבוסס על מדרשים שזה זה. אבל מצד שני, הקדוש ברוך אומר, עד שירושלים של מטה, שהכמיהה הפנימית שלנו, היא לא תכין את הקרקע בצורה מאוד שלמה. ואני חושבת שהאתגר זה שזה צריך להיות שלם, שעם ישראל כולו, כן, כולו צריך להיות שם. או לפחות ה-60 ריבוע הזה מלווה אותנו, נכון? כאילו, על כל אורך ההיסטוריה של עם ישראל באירועים משמעותיים, אבל באמת שיש איזשהו משהו מאוד חזק ורחב, לא רק מגזרי כזה. בסדר, זה אנחנו בדרך. אם אפשר לנו קיצורים, אנחנו נשמח, ברחמים אנחנו לא יותר נשמח. מה? מה זה? כן, בלי... לא יודעת. אני חושבת שבאמת, לא יודעת, אולי יש כמה מקובלים שיודעים, אני לא יודעת. לא יודעת, יש על זה הרבה מחלוקות הלכתיות, וגם השקפתיות, לא רק הלכתיות. כאילו גם, א', בימי עזרא ונחמיה, היה את עזרא ונחמיה, הם היו נביאים. כאילו, זה גם היה, צריך לדעת את זה, שבית המקדש בימי עזרא ונחמיה, הוא לא היה בית המקדש של בית ראשון. בית שני, היו חסרים בו עשרת הניסים, שממש אנשים ראו, חשו בכל החושים שלהם את השכינה שורה שם. זה היה משהו חלש יותר מאשר בית המקדש הראשון. זה לא היה אותו מעמד. אבל עדיין, זה בסוף, עזרא ונחמיה, שהם היו נביאים, הם כאילו הייתה להם מדרגה של נבואה. הם השרו את השכינה על הבית הזה. בצערי, לנו עדיין הנבואה. אז אני לא יודעת, באמת זה סוגיות מאוד מאוד מורכבות. אני חושבת ש... חלק מהמורכבות של הדור שלנו זה שגם אין גדול דור שכולנו יכולים להגיד אחריו. שכולם יסכימו ביחד, זה חלק מזה, לעשות את מה שהוא אומר והפסיקה שלו תהיה מקובלת על כולם, ואז באמת גם יש כוח. נכון? נו, למדתם על תנורו של הכנאי. יש כוח לחכמים בעולם הזה לקדם את הגאולה בדרכים שלהם. אבל שוב, האחדות פה היא לא משהו טכני של כמה מצביעים יהיו בקלפי. כשהתורה אומרת לנו, ויחן שם נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, היא מלמדת אותנו שיש משהו מהותי לישות האחדותית הזאת שנקראת עם ישראל. כשיעקב אבינו נפרד מהעולם והוא אוסף את הבנים שלו סביבו, וזה מה שהוא אומר להם, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה, כאילו, זה, שוב, זה לא תנאי טכני, זה תנאי מהותי ששכינה תשרה בעולם, שעם ישראל מאוחד. וזה באמת אתגר מאוד גדול בימים שלנו, כי הפרטיות היא מאוד חזקה, והלאומיות היא מאוד חזקה, וההתגוששות ביניהם היא עדיין מאוד עוצמתית. ואנחנו רואים את זה עם כל הרוג שנופל. בדיוק הבנות שלי הראו לי איזה כתבה כזאת עם דיצה אור, אחרי שנוער גם אני חזרה, אז יש איזה... עשו כתבה כזאת שהיא חוזרת, והיא אומרת, התעייפתי. היא ממש אומרת את זה, אני לא יכולה, כאילו... שהיא פרשה מפורום התקווה, כי היא אומרת, די, אין לי כוח יותר, אני רוצה אותו פה, לא אכפת לי. כמה ולמה ואיך. זה באמת מאוד קשה. אני פחד לדבר, כאילו, מול הניסיונות ה... באמת, לא מן העולם הזה שהם עוברים, אבל זה... אני הבת שלי נוסעת באוטובוס, אני בלחץ עד שהיא יורדת. אני לא יכולה לדמיין, אני לא רוצה לדמיין גם את מה שעובר עליהם. אבל זה באמת, זה בדיוק המגרש. אני חושבת שספר שופטים הוא ממש התמונת מראה למה שאנחנו עוברים היום. הלוואי שנקבל מזה כוחות. הנה, בגלל זה רחל תמה מסתננת סתם לשיעורים של שופטים. אבל באמת, זה כי באמת שם ההתבררות היא מהפרט אל הכלל. כאילו מהימים של דור המדבר, של יהושע, שהכלליות היא מאוד חזקה, הימים של שפוט השופטים הם באמת ימים מאוד שבטיים, אפילו מאוד פרטיים, מה שעובר שם. ובכל זאת, מזה צומחת מלכות ישראל. אז הנה, אם לג'יפים של המפקדים שלנו קוראים דוד, כנראה זה המרכבה של דוד המלך, תכף הוא מגיע. אתם יודעות לג'יפים? מה, נכון? לג'יפים קוראים, יש לג'יפים החדשים קוראים להם דוד. לא ראיתם אף פעם? יש שלט כזה קטן? אה? נכון, נכון. זה כבר כמה שנים. לא, הם יחסית עוד חדשים. אבל הם... הלוואי שתדברי יותר בקול. נכון, נכון. א', אני לא יודעת אם יהיה גדול דור. אולי יום יבוא ונגמל את פסקה ז' וח', כן, משיח זה משהו אחר. משיח זה רוח השם. זה רוח השם, זה יהיה ברור. א', את צודקת, זה בדיוק. רק אני אגיד שבהמשך, אני מקווה שנגיע לזה יום יבוא. וואי, איזה... אני ממש טובה בלהספיק, אין מה לומר. בגלל זה אני לא הולכת להיות מורה. מה אני אעשה? בסוף יש בגרות. מישהו צריך להגיע אל היעד, זה לא אני. א', זה ממש הרב כותב את זה, שזה אחד מהמאפיינים של הדור הזה, שזה באמת מאוד מורכב. שהגדולים, אני לא זוכר בדיוק את המילה, הגדולים, הוא לא אומר הגדולים, הוא אומר משהו אחר. הולכים ומתמעטים, אבל הוא מתכוון למורה הדרך, לגדולי הדור, והמון הולך ומתעלה. יש לזה מחיר. לזה שהמון הולך ומתעלה, צריך את זה. יש כאילו, הרב מצייר שם, אנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו נלמד את זה עוד פעם, שיש כאילו איזשהו סך רוחני, מין, איך מכירות את זה, חוק שימור האנרגיה, מכירות את המושג הזה, יש איזושהי אנרגיה רוחנית שהיא הולכת עם הדורות, בסדר? והיא מתחלקת בין גדולי הדור לבין ההמון הפשוט. ובדורות הקודמים, רוב האנרגיה הרוחנית הייתה אצל גדולי הדור, ומעט נשאר להמון, וההמון היה עובד השם, היה מחובר לקדוש ברוך הוא, לתורה, למצוות, ללימוד תורה, אבל זה היה ברמה מסוימת. בדורות שלנו, הגדולים הולכים ומתמעטים, וההמון הולך ומתעלה. עכשיו, יש לזה מחיר שההמון הולך ומתעלה. באמת את רואה, את שומעת אנשים איך הם מדברים, ואת אומרת, מה זה? מאיפה תעצומות הנפש האלה? מאיפה הבירור הזה אחד? מה אמת ומה שקר? מה קרבת אלוקים בלי כיפה? בלי, באמת, ככה, כאילו ממש אנשים חיים את הדיבורים הפנימיים האלה שגם בלי להיות בבית המדרש, כי באמת ההמון הולך ומתעלה. אני, זה הדבר נראה לי הכי שמרגש אותי במלחמה הזאת, זה פשוט את מגלה שכל יהודי מעם ישראל, באמת הנשמה שלו עומדת לו כאן, כאילו, ורק מחכה לצאת בגדולה, בעוצמה. אבל יש לזה מחיר, והמחיר הוא שאלף, קשה לנו, כאילו, הנזק הזה של השימוש תלמידי חכמים, של אפילו לא שימוש, של האמונה בתלמידי חכמים, היכולת הזאת להכניס את גדולי הדור לתוך נבחי החיים שלנו, אנחנו לא רואים את זה רק במלחמה, אנחנו רואים את זה במלא, אפילו סתם אנחנו פה בנות, כל המקום הזה של הלכות נידה, פעם לא היה דבר כזה, אישה, יאללה, מה, את הולכת, מראה לרב, לא מסתבכת עם העניינים האלה. היום יש מה זה תנועה של נשים שלא ולמה וכמה ואין סיכוי ומה שאני, כאילו אין סיכוי. בטח יש סיכוי. אבל כאילו המקומות הפרטיים האלה שצריכים להכניס דעת תורה לתוך החיים שלנו, ללכת אחרי דעת תורה ולסמן שיש מנהיגים, זה מורכב. זה ממש חלק מהבירור שאנחנו אומרים. נכון, רחבה. א', מי אמר שיהיה לו קל? נכון? אבל זה הרוח השם. א', אני חושבת שזה בדיוק האתגר. ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. המדרש אומר, זה לא יהיה פשוט. לא כולם יבואו ויורידו את הכובע ויגידו לו אחריך. נכון? יש תכונות מיוחדות למשיח. הוא לא סתם צ... צומח כל כך הרבה שנים בכזאת התמדה, נכון? צמח דוד עבדך, זה מה שאנחנו מתפללים. א', אנחנו גם מתפללים עליו, יש, לא יודעת, בסידורים של ספרדים, נכון? יש כזה להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. אני לא יודעת אם יש את זה פשוט גם בסידורים של אשכנזים, לא פתחתי. אין, חבל, תתפללו עליו. אבל יש איזה מקום כזה שכתוב שצריך... נכון, א', צריך להתפלל שהגאו... אני חושבת שזה המהות של התפילות שלנו, שיהיה לו... מה זה שיהיה לו כוח? יהיה לו כוח מהשם. וגם לדוד המלך, אני מזכירה לכם, אתם לומדות את זה עכשיו, לא היה לו כזה קל. המלכות שלו לא הגיעה אליו על מגע של כסף, והוא פשוט בא ונכנס וכולם מחאו לו כפיים. אפילו שלמה, אחרי מלכות דוד, נכון? יש שם במלכים בפרק הראשון שאדוניה בן חגית בא למלוך, ואפילו ממליכים אותו ברוגל. סליחה, פשוט למדתי את זה למבחן בנביא השנה, אז אני זוכרת. אבל, לא שלי כמובן, אבל נכון? ואז באים ואומרים לדוד המלך, אדוניה בן חגית מתנסה למלוך, ודוד המלך הולך ומוריד אותו, ואז אומר מה ממליכים את שלמה. זאת אומרת, המלכות היא קשה, זה קשה. זה קשה, זה לא פשוט. אני חושבת ש... הזכרנו את זה כמה פעמים, נזכיר את זה עוד הרבה פעמים. כשהרב צבי יהודה אומר, צריך לגאולה עצבים של ברזל, אפילו כנראה הוא לא ידע, בטוח הוא ידע. כמה נצטרך? נצטרך המון המון אמונה, צריך כל הזמן לחזור למקומות הפנימיים האלה, האיתנים בוודאות של הגאולה, המוכנים לסבול את ה... אני לא מוכנה לסבול את האיסורים של הגאולה, אני לא רוצה אותם, אבל בסוף אני גם אומרת, בסדר, אנחנו נתכופף, ניכנס מתחת לאלונקה, נהיה חזקות, ולא רק להיות חזקות, זה כאילו אני מרגישה שגם הלימוד שלנו פה, שנכון, בתחילת המלחמה זה היה מאוד חזק פה, שהרבנית נעמה כל הזמן אמרה, להיכנס לשיעור ולהגיד, לשם ייחוד, אני לומדת תורה כדי שלעם ישראל יהיה כוח, יהיה כוח להתאחד, יהיה כוח להתברר, יהיה כוח להילחם, יהיה כוח להאיר פנים אחד לשני, יהיה כוח, שיהיה לנו כוח לכל הדברים האלה. אני חושבת שכאילו, הייתי רוצה, גם על עצמי אני אומרת, להחזיק את זה כל הזמן בתודעה. כל מה, בדיוק אמרתי לילדים שלי, הם לא כזה אפו על זה, אבל אנחנו נתקרצץ, שנעשה בנק זכויות לעם ישראל החופש הגדול, וכל אחד יגיד מה הוא לוקח על עצמו, שעם ישראל יתחזק. באמת, לא יודעת, אני מקווה שהחיזבאללה, השם יעשה לנו הרבה ניסים, אבל אם זה יהיה בדרך הטבע, אם הניסים יהיו בדרך הטבע, כנראה זה יהיה אפילו יותר מאתגר מאשר מה שקורה עכשיו. אבל באמת, באמת צפויים לנו ימים גדולים. זה קשה, כאילו, זה באמת קשה. אני חושבת שלא יודעת, בא לי להגיד שזה הכוח שלנו, הנשים, להתחבק ביחד, לבכות ביחד, לפחד ביחד, להתפלל ביחד, ולהאמין ביחד, ולא, לא לבטא, כאילו אני כל הזמן מרגישה שאסור להגיד די, יאללה שיגמר. אנחנו לא רוצים שזה, אפרת רז קצת אמרה את זה במילים אחרות. אנחנו לא רוצים, נכון שהיא אמרה שבעלה, הוא היה אומר לה, אל תגידי לי, תחזור לשלום, תגיד לי, תצליחו במשימה. אני אומרת, אני חושבת שזה על אותו משקל, אנחנו לא רוצים שזה ייגמר, אנחנו רוצים שבית השם ייכון על הר המוריה, שכל העמים ידעו, שאנחנו נדע מה האמת של העולם הזה. שנחיה פה חיים אחרים, כאילו זה התפילה שלנו, לשם אנחנו הולכים. נבחרנו, זה לא פשוט, אולי היינו מעדיפות להיות בדורות אחרים, אבל נו, כל הזמן היה צ'ופרים כאלה, שאומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, לא קיבלתם את הצ'ופר הזה? איפשהו, באיזושהי פעולה. אז הנה, לעת כזאת הגעת למלכות. זה השמח. לא, בעזרת השם, גם יהיה פה שמח גם עכשיו. אבל זה, אני ממש מרגישה שזה זה. מה, למה את שחקת? לא, אני ממש מרגישה שזה זה, כאילו לא סתם התגעגענו. אני זוכרת לפני כמה שנים, נראה לי זה היה כזה, קצת אחרי היום הולדת 70 למדינת ישראל, אנחנו לא כזה הרבה, אולי ב-71, אולי ב-72, אני ממש זוכרת את עצמי, יושבת בישיבה, ושומעת את כל הדרשות, ואת כל היום העצמאות, וכאילו ממש יושבת ואומרת לעצמי, וואי, זה... כאילו לא בשביל זה הגענו ל-70 שנות מדינה, והיה כזה... טקס יום העצמאות, לא בקריה, אנחנו תמיד כזה חוזרים מהקריה ורואים את הטקס של הדלקת המשואות, זה כזה נועל, כולם נרדמים על הספה, תוך כדי. ומה שאני זוכרת עצמי רואה את זה ואומרת, כאילו בשביל זה חיכינו 71 שנה שתהיה עצמאות למדינת ישראל. לא חלילה שהזמנתי את כל המציאות על האיסטר הזה, זה ממש לא. אבל אני זוכרת שאחרי כמה שבועות שמעתי את הרב יהושע שפירא שוביב דיבר על זה, כאילו יש עוד קומות כאלה עמוקות, רבדים כאלה עמוקים שעם ישראל לא צריך להגיע אליהם, ולהתרומם אליהם, שזה לא, זה לא. כאילו, זה כזה כמו אולי הבן שלי שסיפרתי לכם בהתחלה, שהולך כזה ככה הם מדברים. אז ככה הרגשתי באותו יום העצמאות. כאילו בשביל הזה הגענו עד לכאן. לא, זה פשוט חלק מההתבגרות של עם ישראל, וזה כואב, זה כואב, אבל זה... צירים הם גם כואבים, נראה לי אמרנו את זה פה הרבה, אבל הם מאוד שווים. זה באמת כואב, אין לי איך... בדיוק אתמול מישהי בתעודת הוראה, היו שם מלא תינוקות, והיה כזה, לא משנה, בלגן קצת. אז היא אמרה, בואו אתם לא עושות חשק. אז זה עושה חשק, נכון, ככה זה, ילדים הם גם לפעמים מקיים, לפעמים מפספסים, לפעמים עושים כל מיני דברים לא נעימים, אני לא ארחיב, אבל הם החשק, כאילו, הם חשק החיים. וגם זה, בקיצור, שהשם ייתן לנו כוח וברחמים, ליטל תזכיר לנו כל הזמן, שייתן לנו את זה ברחמים. רגע, אנחנו מגיעות אל הספרות, יאללה, זה גם חלק מזה, לא, הכל חשוב, אבל אז שירה, את התפללי שלמשיח יהיה כוח, לגאול אותנו, שכולנו נראה את אור פניו ופשוט ימאס לנו הלב. ואז נרגיש, אני חושבת שזה חלק מהתחושות הפנימיות, זה אפילו לא תובנה, זה ממש הכוח המחשבה הזה, החובקת את הכל, שכתוב נכון שכשאדם היה נכנס לבית המקדש, הריח של הקטורת ושירת הלוויים, והוא היה שומע, רואה את... עמוד את אש התמיד, נו איך קוראים לזה, השן המערכה, עולה ככה בקו ישר, לא היה צריך לדבר יותר מדי, בשביל להרגיש איך אתה פיקס על הקדוש ברוך הוא, כאילו זה ממש היה מיישר את העולם הפנימי ככה, ממש, זה אפילו לא רגע, זה ממש במין איזושהי תודעת חיים מאוד מאוד עמוקה, שכל הגוף היה שותף אליה, אז נתפלל שכשנפגוש את המשיח, זה יהיה ככה, כאילו יהיה משהו מזה, שכל עם ישראל מרגיש איך הצביון הפרטי שלו הכי נשמר, ומצד שני, איך הוא ממש כולו רוצה לצלול במקווה, איך מקווה ישראל השם, כאילו שממש אתה חלק מזה. אני חושבת שזה גם המקום הזה של יוסף והאחים, הוא ממש הכנה לדבר הזה, שכל אחד מהשבטים, כל ההתבררות הזאת של יוסף, היא הייתה מאוד מאוד, מה זה כואבת? מחרידה אפילו, בסדר? כאילו באמת היו שם דברים... שהנביא שנים אחר כך ירמיהו עוד כותב על זה, על נו יש את הציטוט הזה, שכחתי, שהם מוכרים את יוסף ועל זה באים הרבה תיקונים של הגלות והאיסורים של הגאולה על מכירת יוסף, אבל זה בדיוק הבירור הזה, איך הפרט הוא קיים והוא עומד ובאמת הנר שלו מאיר במלוא העוצמה והכלל לא מוחק אותו. אנחנו עוד לא נמצאים במקום הזה, אנחנו הולכים לשם בעזרת השם, אבל זה באמת ברור קשה, הוא לא פשוט, אין לי תשובות, מצטערת. מה אני אעשה? אני לא רבנית, אבל בטח יש כאלה, כאילו יש רבנים שיש להם. זה, אבל אני חושבת שכאילו חלק מהמבוכה הזאת שהרגשנו נגיד כשהיה את כל הסערה הזאת של הרפורמה שנה שעברה, נכון? בפסח כזה, לא היה תליה כזה, יאללה רבנים תגידו משהו, שמישהו כבר יגיד משהו, משהו חד משמעי כזה, תשובה, וזה לקח המון זמן עד שזה נהיה. כי אנחנו גם לומדים, כאילו גם הרבנים הגדולים לומדים את הדור, את הצרכים שלו, את המורכבויות האלה. גם בתחילת המלחמה, תורה היא לא מין שליפים כאלה, יש לי לכל שאלה תשובה. יש איזה קומה כזאת שצומחת, שלוקח לה זמן לצמוח, והיא תהיה, רק זה לוקח זמן. טוב, דיברנו שבוע שעבר על ה... גם אצלכם יש, נכון? כזה באמצע רווח, ואנחנו פה. דיברנו שבוע... לא יודעת מתי, שבוע שעבר, כן, היום שלישי, על המקום הזה של הנס, זוכרות עם הרמב"ן, שהדורות האלה הם אפילו מחפשים משהו, כאילו מרוב שיש זלזול בעולמות הפנימיים, הרגשיים, אין דבר כזה לסמוך על הנס. בדיוק היה איזה, לא משנה, אני חיפשתי איזה דרך להגיע לרבי דוד בשביל איזה בוגרת אחת, ואז כתבתי מה? איך מגיעים לרבי דוד? אז חבל שלא שאלתי אותך. אין בנות, בנות לא, אתם יודעת מי זה רבי דוד אבוחצירא, הוא נכד של הבבא סאלי, הוא בנהריה. עכשיו גם בנים לא מגיעים? כן, כן, הוא ממש רב, מי שצריכה ברכה יכולה ללכת אליו. כן, ברוך השם, ייבדל לחיים טובים וארוכים, כן, כן, הוא חי. בקיצור, לא משנה, אז כתבתי כזה הודעה בקבוצה של האברכיות, זה ממש חוכמת ההמונים. לשבחר נקיות, מי יודעת איך זה, ואז מישהי כותבת לי בפרטי, אני נכדה של, כאילו אני נינה של הבבא סאלי. איך את כותבת את זה בפרטי? אה, תעשי לנו ערב סיפורים. אז היא אומרת לי, עזבי, עזבי, זה לא תופס היום, כל הסיפורים האלה. אבל אני חושבת שזה בדיוק זה, כאילו אני מתה על סיפורי, בסדר, אבל אני גדלתי על זה, אז אולי זה לא חוכמה. אבל מה אצלנו, מים מהרשבי, זה שומרים אותם במקרר, שותים מהם טיפין טיפין, עד שזה נגמר. ברור. נכון. את לא יכולה להגיד את זה, כפרה. אבל תקשיבי, גם אנחנו, א', ככה גדלנו. כל טיול הצפון, אם את לא עוברת ברשבי או ברבי מאיר, אבוי לך. ועוד אבא שלי היה ממש מקפיד, שאם, עליו השלום, אם היינו אומרים, הולכים לרשבי, חייבים ללכת לרשבי, גם אם זה לא בדרך. זהו, אמרת לו שאת באה, אין אקזיט.
כן.
את חייבת להגיע. כן, באמת. אין דבר כזה. גם אם עכשיו יש פקקים, ואת רוצה ללכת לאיזה צדיק אחר, לא קיים. אבל בדיוק, אני חושבת שזה המקום שהדורות שלנו, הם, זה מה שהוא כותב פה, שהשכל רוצה, הוא מסתכל על הנס, ובגלל שהחיבורים הפנימיים האלה, המחלה בכוח המחשבה, אני מזכירה לכם, הוא לא מדבר על זה שאת לא מבינה, או שיש לך קלות וצריכה הקראה, או שיש לך צריכה את החומר עם אותיות גדולות. הוא לא מדבר על ההבנה האינטלקטואלית. הוא מדבר פה הרב על החיבור, בסדר? על הלגו הזה שהשכל מורכב ללב. שיש שם את הבינת הלב הזו. שממש יש איזשהו אמון פנימי בכל מה שהשכל מבין. ולכן כשמופיע לפניו איזשהו נס, יש בזה זלזול. כאילו אל תעבדי עליי, אל תעשי לי אחיזת עיניים. אל תבואי לי עם כל מיני טריקים ומקרים וסיפורים כזה שזה בדיוק הצליח. זה לא עובד עליי. אני רוצה את הדבר, אני דווקא חבל, תדעו לכם, יש מלא סיפורי ניסים. זה מאוד מחזק אותי. תנסו. אה? שלא לשמע סיפורי ניסים? אני לא אגיד עליו שהוא ספרדי ש... אבל... מה? נכון. לא, בלי ניפוחים. בלי לנפח. בסדר, זה... תחשבי אפילו על עצמך. כמה פעמים את אומרת, חיכיתי חצי שעה כשחיכית חמש דקות. כאילו, נכון. זה טבעו של המין האנושי. אני ממש משתדלת לדבוק במידת האמת. אגב, זה גם להכניס את מידת האמת לחיים שלנו. כדאי לנסות את זה. לנסות להיות... להגיד דברים באמת, אפילו אם זה מצטלם פחות טוב. אני לא תמיד מצליחה, אני מודה. אבל זה כדאי. נכון, אבל אני, טוב, אני לא הרב מישאל, מה שהרב מישאל אומר, תקשיבו, לא עדיף. אבל... כן. נכון, נכון, אבל יש בזה, אני מרגישה שדווקא כל כך אנחנו מחפשים את הנכון אבן השתייה שעליה הושתת העולם. שם היה את החיבור הזה, ממנה נברא העולם, של השמיים והארץ. ואני מרגישה שדווקא אותי זה מאוד מרגיע, שיש אנשים כאלה שהם חיים בגוף שלהם, בחומר שלהם, את החיבור הזה בין שמיים וארץ, אותי זה מאוד גם מנחם וגם כאילו פותח כזה, זה אפשר, אפשר לי, במידות שלי, אני לא אכניס אם יש לי אורחים, נכון? את התבנית הוא ככה כתוב על הבבא סאלי, שהיו באים אליו אורחים ולא היה לו על השולחן, הבקבוק של הארק נגמר, הוא היה מכניס אותו מתחת לגלימה ומוציא בקבוק מלא. מה? כן. הוא אף פעם לא היה נגמר, הוא כבר היה... ערק, טוב, זה היה הכיבוד. אני פחות בעד ערק, אבל זה היה הסגנון. אבל בסדר, אז אני מרגישה שזה נותן לי אמון שהחיבור הזה עובד. שזה שיש אנשים בעולמנו, אני מביאה דוגמאות, לא יודעת, שהברכות שלהם, התפילות, זה לא רק הברכות. ממש בדיוק שמעתי השבוע סיפור על הבבא סאלי, שבא אליו איזה מישהו שלא היה לו ילדים, והוא התפלל עליו, התפלל עליו, התפלל עליו, ואחרי שנה הוא חזר עוד פעם. הוא אמר לו, אל תבוא עליי, אני לא מצליח. והוא אמר לו, אין סיכוי. זה סיפור מפעם, כמובן. אגב, לי יש תמונה עם הבן של הבבא סאלי, מנתיבות. אבל ההורים שלי הולכים אליו הרבה. אבל, והוא אמר לו, אני לא מצליח. והוא בכה איש הזה, ואמר לו, אין, אתה לא יכול להגיד לי את זה. אני לא יכול. אז הוא אמר לו, לך, זה עוד מעט, בתתוו תמוז. לא ידעתי את זה, שלאור החיים לא היו ילדים. ידעתם, אור החיים הקדוש? והוא הבטיח שכל מי שילמד, לא יודעת אם הוא הבטיח, הוא אמר, שכל מי שילמד את הדברים שלו נכון, כל המלמד בין חברו, כל המלמד את חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, זה רשי. שמי שילמד את הפירושים שלו, את התורה שלו, הוא ידאג, יעזור לו בבנים. אז הוא אמר לו, לך, זה בתדבר תמוז, בדקתי, שמעתי את זה לא מזמן, היורצייט, יום ההילולה שלו, והוא אמר, תלך לקבר של האור החיים, תיקח על עצמך ללמוד את הדברים שלו, ואני גם מבקש מהאור החיים שהוא יתפלל עליך. והוא הלך האיש הזה ביום של ההילולה, הוא קבור בהר הזיתים, לקבר של האור החיים הקדוש, ובכה ממש את הנשמה שלו, כל היום הוא היה שם, ואחרי שנה נולד לו בן. אז שילוב, כוחות, גם אור. אז אם אתם מכירות מישהו שצריך בנים, תמליצו לו על ה... לא יודעת אם זה עובד, אם הבבא סאלי לא מתפלל עליך, אבל אפשר לנסות. אבל כן, בא לי להגיד שכאילו אני מרגישה שהחיבור הזה, נכון, זה מה שהרב כותב פה, שעל כן פנה לו אל הזלזול והשלילה, שדווקא האמונת חכמים, הסיפורי צדיקים, זה כתוב, שמי שלא קורא סיפורי צדיקים, זה בונה לו עירת שמיים. באמת, שהחיבור הזה, שזה יכול לקרות, שיש אנשים בשר ודם, כמוני כמוכם, שמחליטים שהעולם הזה, הם לא רואים את התפאורה שלו, הם ממש לא רואים שולחנות וכיסאות, הם רואים דברי אלוקים חיים, וממש מצליחים להתרומם למדרגה הזאת. יש, הדור שלנו לצערנו הרב, זה קשה לו להאמין בזה, ואנחנו רוצים לבנות את הנקודות של החיבור. מכאב לב ומנפש מרה, ומאפס תוכן לחיים, נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה, שלא יכירם שם מקומם כלל, ומוסרים את חילם לזרים. אז הרב פה מדבר על התנועה הסוציאליסטית, ועל הבונד, ועל כל התנועות המרקסיסטיות שהיו אז. היום, לא יודעת, מי שקוראת קצת דברים על כל הפרוגרס וכל הזה, מאוד, זה מאוד מחובר לקרל מרקס, הוא ממש התחיל את כל ההשקפות הנוראיות האלה. אז אנחנו פוגשים את זה בדברים אחרים, נכון? בכל מיני אנשים שאומרים, מדינת כלל אזרחיה, אין משמעות ללאום, אין משמעות למין שלך, אין משמעות לדת שלך, אין משמעות לכלום, אין משמעות לכלום, חיה ותן לחיות, אכול בשתו כי מחר נמות, נכון? מה, איך קוראים לזה בבתי מלון? אכול כפי אכולתך, זה ממש זה, בסדר? חיה את הרגע. ומה הרב אומר פה? אנשים לא דבקים בהשקפות עולם האלה, כי הם באמת, ברור שעכשיו הם מאמינים בהם, אבל זה בא, תראו איך הוא כותב את זה, מכאב לב, מנפש מרה ומאפס תוכן לחיים. הנשמה היא תמיד מחפשת תוכן, היא תמיד, לא רק תוכן, היא תמיד מחפשת את הקליק הזה, את החיבור הזה למהות האמיתית של החיים. וכשאין את המהות האמיתית של החיים, אז הולכים לראות בשדות זרים, אז מחפשים משהו אחר, נוצץ, מספק, מרגש, חזק, נכון? דיברנו פה פעם בהתחלה על כל החוויות אקסטרים האלה. תקפצי בנג'י ממגדל אייפל, תלכי לטוס לירח, עוד מעט גם זה נראה לי, ימכרו כרטיסים לכל המרבה במחיר. העולם מחפש כל ההתמכרויות, בדיוק מכון הרבל, הם כותבים עכשיו מלא פוסטים על התמכרויות. אתה ממש מחפש את הרגע הזה שהנשמה שלך תרגיש חיה, את הניצוצות האלה, את הוואו. אם יש אפס תוכן לחיים, אם העולם הזה הוא ריק מתוכן, אז מה אכפת לי? אז אני כבר אחפש את זה במשהו אחר. אני יודע שזה הרסני לי, אבל הכל שווה בשביל שברירי הרגעים האלה, שאני מרגיש מחובר, שאני מרגיש חי, שאני מרגיש את הלב שלי דופק, שאני מרגיש את העולם הזה עוצמתי, בסדר? והרב כותב, כל זה נובע מהמחלה הנוראה של כוח המחשבה, מחוסר החיבור הפנימי בין האמת השכלית של התורה לבין הנשמה הזאת שהיא מחפשת חיות וחיוניות. נרחם על אלה האומללים, ואני חושבת שאם אתם זוכרות מה שהרב כתב לנו בפסקה הקודמת, נכון? נראה לו את מבוא העיר, נחפש את נקודת הרצון, את נקודת החיוניות בדיוק עכשיו. טוב, תעשו רע שלא ישמעו, רק אני, לא נעים לי להגיד. את הכאב לב, נפש מרה, אפס תוכן לחיים. ובא לי להגיד כאילו, בנקודות האלה, באמת, זה נורא קשה, אבל יש לנו מה לעשות. גם בחיים הפרטיים שלנו, גם בחיים של מי שסובב אותנו. החיבור הזה, להפך של זה, שלא יהיה כאב לב, שהנפש לא תהיה מרה, שהנקודות האלה שאנחנו פוגשות את המין האנושי, בסדר, לא משנה עם מי אתם נפגשות, שיהיה שם חיבור, שיהיה תוכן לחיים. סיפרתם על המפגש הזה, כשנשארנו כמה דקות לדבר אחרי השיעור בשבת, אז סיפרו על האישה הזאת מהאוהל של בכיכר החטופים. אני חושבת שזה בדיוק זה, בפנים יכול להיות כל כך מיובש שבאמת אתה מוכן לעשות הכל, אפילו לצעוק על נערות צעירות ויפות וחמודות שבאות, העיקר להרגיש משהו. כי היה שם חיבור, נכון? היה שם איזה רגע כזה שהסתכלתם לה בעיניים, שדיברתם איתה, שהרגשתם איזושהי חמלה, גם אם הרגשתם כעס, אבל היה שם איזשהו... שאדם מוכן לעשות הרבה, בשביל, אפילו בשביל מעט תוכן, בשביל מעט חיבור, גם אם זה בצורה מאוד מאוד שלילית. ובא לי להגיד שבאמת, כשמבינים את המנגנונים האלה, אנחנו יכולים, אפילו אם זה לאחותך הקטנה, בסדר? לא צריך להגיע חלילה למקומות מאוד כואבים. אבל אנחנו יכולים להבין גם את המנגנונים שמרפאים את הנקודות האלה של החיבור. נרחם על אלה האומללים בנינו, וזה גם אנחנו, בסדר? זה לא רק העולם החילוני או תינוקות שנשבו. גם בתוכנו יש את הכאבים האלה. בנינו ואחינו הטובעים בים זועף של צרות רוחניות, שהן קשות יותר מכל חולי ומדווה. והרב באמת אומר, המקום הפנימי, אני חושבת שגם היום כשאנחנו רואים כל כך הרבה פערים וכאבים, הרב מכוון אותנו, תהי במקום של רחמים, אל תהי במקום של כעס, תשתמשי בהבנות שלך, בעין הטובה שלך, לנסות להבין מה קורה כאן בעומק, לא להסתכל רק על הביטויים החיצוניים של זה, על הצעקות, שזה, יש דברים שצריך לעשות להם מצור, לא כל דבר הוא לגיטימי, בסדר? אנחנו יכולים להגיד עד כאן, אנחנו, לא יודעת, לא ניכנס מתחת לכל מטריה, טוב? גם במחלוקות, אבל אפילו בדעות, זה לא מתאים לנו. עם זה אנחנו לא ניקח חלק, אנחנו לא נהיה בזה. אבל שעמדת הנפש שלנו תחפש את הכאב לב, את הנפש המרה, לשם אנחנו מכוונים את העין שלנו. נושיט להם דברים טובים, דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. ועל ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש והערוס. ממש, הוא אמר לנו, זה בדיוק התורה הגואלת, אני חושבת. כל דברי התורה, ולא סתם בדורות שלנו יש כל כך עלייה לכל המרחבים הנפשיים האלה של טיפול, של אימון, נכון? זה וואו, כאילו כל בן אדם שני הוא קואוצ'ר או מטפל או עושה תהליכים רגשיים ופנימיים. זה לא סתם, כי זה מה שהנשמה מבקשת, את החיבור, את הפנים, את העין שמסתכלת פנימה, את הלב הזה שהוא רך ומחפש חיבור. בזה אותו כוח. עכשיו, טוב, נתחיל, יש לנו 5 דקות. בסדר, אפשר עוד 5 דקות? כן, כן. כי עכשיו הוא מסביר לנו עוד משהו חשוב. כי מהו הכוח הפועל, נתחיל, אני אומרת, ברבע האחרון של הפסקה. כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים שבקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים, אם לא הספרות. מה יודעת מה זה ספרות? עכשיו זה חודש הספר העברי. מה? לא שמעתי, מה? לא שמעתי. נכון? מה זה הספרות? הרב, אני שמעתי, פה היו פה כמה דיבורים שהרב וידר גם דיבר איתכם על הדברים האלה, נכון? מה? על התרבות. עכשיו הוא מדבר שיעורים על התרבות, מעולה, מצוין. אז נדבר קצת על זה עם הרב וידר, כבר מדבר הרבה. יש לכם בצד השני פה פסקה, שבאמת אני חושבת, קודם כל, אולי נגיד גם, שבדור שלנו, בדור של הרב, הספרות זה באמת חזות הכל, טוב? לא היה זה, אולי צ'רלי צ'פלין עשה כמה סרטונים, אבל לא נראה לי שהם מטרידו במיוחד את הרב, והוא עוד לא הסתכל עליהם. את רוצה לצלם לך את הפסקה הזאת פשוט? זה הצד השני של הדף הזה, של פסקה ו', אז זה, לכם יש את זה, אוי. אז רוצה לצלם את זה לכולם, את יכולה לקפל, צילמתי את הדף הלא נכון, סליחה. את זה, כן. כן, מעולה. לא, לא, זה ממש ישן, מהתקופה ש... כן, אז הנה, לליטל יש. אז תצלמי כמה כאלה. כן, לא נורא, שזה יהיה על דף שלם, לא נורא. צילמנו, לא נורא. עוד 3 דפים, כמה צריך. רק אני רוצה להגיד קודם מה זה בכלל הספרות שהרב מדבר עליה, אולי נספיק את זה, אני אקרא את הפסקה כבר שבוע הבא, שיהיה לכם 5 דקות. כשהרב כותב הספרות, באמת, בתקופה של, נכון, אמרנו את זה פעם גם, שעם תנועת ההשכלה יש בעצם עוד כמה מהפכות, מהפכה פמיניסטית, מהפכה תעשייתית ומהפכת הדפוס. לפני שהתקופה הזאת של המאה ה-19, משהו כזה, ספר זה היה דבר, מה זה יקר, באמת, היו יושבים כמו, תחשבו על זה, ממש אות-אות, מסדרים על גיליון, מדפיסים עמוד, היה בזה מלא טעויות, רש"י הרבה פעמים כותב, טעות דפוס או משהו כזה, כך ראיתי בדפוס, או כי באמת היו מלא שיבושים בכל מיני מילים, בגלל כל מיני דברים כאלה, ומהפכת הדפוס הופכת את המילה הכתובה להיות זמינה וזולה, וזה יותר מזה שהמילה, בגלל שהמילה הכתובה נהייתה זמינה ושאפשר לעשות אותה, אנשים מתחילים להתבטא בכתב. לא רק את יכולה, נעמה, לשמוע את מי שעומד לידך, את יכולה לכתוב משהו ויפיצו אותו בכל אירופה, או בכל העיר שלך, לא רק בבית כנסת שאת עומדת, או בשני אנשים שעומדים לידך, יודעות, ההייד פארק שהיה בבריטניה, זה ממש ככה היו פעם מדברים עם אנשים, מישהו היה רוצה להגיד משהו, אתה יודע מה, הוא היה עומד בכיכר העיר ופשוט מדבר. עם המצאתה של הספרות, פתאום לדעות של אנשים יש התרחבות, אתה יכול להעביר את הדעה שלך ממקום למקום. איפה זה פוגש אותנו בדורות שלנו היום? היום הספרות, אתה אפילו לא צריך דף. אתה לא צריך אפילו להדפיס אותה. כל מילה היא מופצת בשניות, באמת, אם את מנויה על רשתות החברתיות המתאימות. אבל היא מופצת ברגעים, בשניות. כל סתום, תסלחו לי על המילה, שאת מי דעתו מעניינת, פתאום הדעה שלו מופצת במלא פוסטים, במלא טוקבקים, אנשים מגיבים לזה. כל אחד יכול להגיד את דברו, ויש פה משהו מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד זמין, וגם מאוד מאוד משפיע. והרב כותב לנו ממש, יש כוח למילה. אדם מוציא מילה מהפה, הוא כותב איזושהי מילה, הדעה שלו עכשיו הולכת ומופצת, ואני רוצה להכליל בתוך מה שנדבר פה. הרב פה תכותב פה על הספר, אנחנו כבר נקרא את זה שבוע הבא, אבל שירל, תודה. אנחנו, הרב כותב פה על הספרות, אבל אני רוצה להכליל את זה גם לתוך כל עולם המדיה שאנחנו רואים היום. אם פעם לעשות סרט קולנוע היה דבר מאוד יוקרתי, ואם אתה רוצה להעביר איזשהו מסר ויזואלי, היו משקיעים בזה מיליונים, ולא הרבה אנשים היו יכולים להעביר את המדיה הזאת, היום כל תינוקת יכולה לקחת את הפלאפון שלה, לצלם איזשהו סרטון, להפיץ אותו בטיק טוק או בוואטסאפ, או, נכון? ומלא אנשים צופים בזה, אבל זה אפילו לא רק המילה הכתובה, אלא הדעות של אנשים, ההשפעה של זה, היא נהייתה הרבה הרבה יותר רחבה, ויש לזה דברים מאוד מאוד טובים, וגם יש לזה הרבה הרבה מאוד סכנות, אבל כל זאת ועוד על כל ההשפעות התרבותיות האלה, שאני יכולה להגיד עכשיו קצת, כי הרב ודר מלמד את זה, אני מה זה שמחה, כי לפני שנתיים ביקשנו ממנו, ואז הוא לא הספיק, אז אני שמחה שהשנה הוא איתכם על זה, אבל בסדר, נלמד את הפסקה הזאת ביום חמישי, כן, ניפגש ביום חמישי, חוץ ממי שהולכות להיות מדריכות בסמינריון של בני עקיבא, שלא ניפגש ביום חמישי, אבל בסדר, נשמור לכם. אז עכשיו שיהיה לכם קצת הפסקה, שנתבשר בבשורות טובות.